יבמות, דף קט"ז, מתחילים בעזרת השם, דף קט"ו עמוד ב', 16 שורות מלמטה, מספרת הגמרא, אדם בשם יצחק, שהיה ריש גלותה, ראש הגולה, בדרך כלל זה ממונה מצאצאי דוד המלך, שהיה ממונה על כל בני הגולה, הוא היה מקבל סמכות מהשלטונות, כולם היו כפופים לו. בדרך כלל היה אחד כזה. כאן הגמרא מדברת שיכול להיות שהיו שני יצחק ריש גלותה. לכן יש כמה ביורים בראשונים מה הכוונה כאן. ודאי שזה לא הכוונה לאותו ראש הגולה, שהיה ממונה על כל הגולה, כי היה אחד ואין בלתו, לא יכול להיות שבאותו זמן היו שניים. המאירי במסכת גיטין דף כ"ז כותב שהיה את הממונה על כולם, שהוא היה ממש ראש הגולה, אבל הוא היה ממנה מתחתיו כמו ראשי עיר, שממונים על העיר שלהם. ואותו יצחק ראש הגולה שאנחנו עוסקים בו בסיפור, היה ממונה על העיר קורטבה. הוא היה בר החתי דרב ביבי. היה אחיין בן אחותו של רב ביבי. הווקאזיל, הוא הלך מעירו קורטבה לעיר אספמיה. ושם, שנבדל לחיים טובים, שכיב, הוא נפטר. שלחו בני העיר אספמיה, שלחו מהתם, יצחק ריש גלותה, שהיה בר החתי דרב ביבי. יצחק ראש הגולה, שהיה בן אחותו של רב ביבי, אנחנו יודעים שהוא הווקאזיל מקורטבה לאספמיה. הוא הלך מהעיר קורטבה לעיר אספמיה, ובאספמיה הוא נפטר, שכיב. זהו. זה ההודעה שקיבלנו. השאלה אם אפשר לסמוך על ההודעה הזאת, שהייתה הודעה נאמנה ובוודאי, זאת אומרת ההודעה הזאת היא בוודאי נכונה, רק השאלה היא, האם אשתו מותרת להינשא עכשיו למישהו אחר? למה לא? מי חיישינה לתרי יצחק? אנחנו לא מכירים עוד אדם בעיר קורטבה שנקרא בשם הזה. אבל אולי צריך לחשוש, אולי היה כאן איזה אדם בשם הזה, כאן בקורטבה, והוא הלך לאספמיה ושם הוא מת. ואותו יצחק ריש גלותה מקורטבה, בעלה של מי שאנחנו מכירים, הוא חי, או מכיוון שלא מוחזק עוד יצחק ריש גלותה, כאן בקורטבה, אז לא צריך לחשוש לזה שיש כאן עוד אדם כזה. ואפשר לסמוך שזה אותו אדם ולהתיר את אשתו להינשא. יש בזה שתי דעות. אביי אמר, חיישינן, חוששים שמה יש כאן עוד אדם בשם הזה, והוא היה בקורטבה, ושמו יצחק ריש גלותה, והוא הלך לאספמיה ושם הוא מת. אי אפשר להתיר את אשתו של אותו יצחק ריש גלותה שאנחנו מכירים. רבא אמר, לא חיישינן. מכיוון שלא הוחזק אדם נוסף בשם הזה כאן בקורטבה, לא חוששים שהיו שניים. כל אחד בא ומוכיח מניין הוא לומד. האם חוששים או האם לא חוששים? אמר אביי, אני שאומר שחוששים שיש עוד אדם בשם הזה, מן האמין עלה. מניין אני אומר את זה? ממעשה שהיה. דאו גיטה, היה איזה גט שמצאו אותו בנהר דעה, להשתכח בנהר דעה. פתחו את הגט וראו מה כתוב בו. וכתיב, היה כתוב בו. בצד קלוניה מטה. בצד העיר קלוניה נכתב הגט הזה. מי הבעל שגירש עם הגט הזה? ענה, הוא אומר על עצמו, אני אנדרולינאי, מהעיר נהרדעא. פטרית פטרתי, ותריחית גירשתי, ית פלונית אינטתי, את פלוני אשתו. ואשתו עומדת כאן ואומרת, הנה, יש כאן גט כשר, והיא רוצה שיתירו לה עם הגט הזה להינשא לאדם אחר. בעלה קראו אנדרולינאי, מהעיר נהרדעא. אבוה דשמואל, אביו של שמואל המפורסם, התעסק עם הסיפור הזה, עם התיק הזה, ושלחה אבוה דשמואל, הוא שלח אותה לפני לקמי דרבי יהודה נשיאה. אנחנו באמת יודעים שהיה כאן בעלה, קראו לו אנדרו לינאי, והוא היה גר בנהרדעא. ואנחנו לא מכירים עוד אדם כזה בשם הזה, בעיר הזאת. השאלה היא, האם צריך לחשוש ולחפש, אולי כן יש אדם כזה. ורבי יהודה נשיאה שלח לי תשובה. מה התשובה? תיבדק נהרדעא כולה. צריך לחפש בכל העיר נהרדעא, האם יש אדם נוסף בשם אנדרולינאי. אם כן, רואים שכן חוששים, אולי יש עוד אדם בשם הזה למרות שלא ידוע לנו. ורבה שהוא אמר שלא חוששים, הוא יענה, אם איתה, אם באמת זה נכון שרבי יהודה נשיאה סובר שגם אם לא ידוע לנו שיש אדם נוסף בשם הזה בנהרדעא, צריך לחשוש, אולי יש, למה מספיק שיבדקו בכל העיר? ייבדק כל העולם כולו מבעלי. אולי כעת אותו אדם, אולי יש עוד אדם בשם, שם לא כל כך מוכר, כן? אנדרולינאי. אולי יש עוד אדם כזה בנהרדעא, רק הוא פשוט כרגע לא כאן בעיר. הוא הלך לעיר אחרת. תחפש בכל העולם אם יש אחד בשם אנדרולינאי מנהרדעא. למה מספיק לבדוק בעיר? וכי כל בני נהרדעא נמצאים תמיד רק בנהרדעא? וגם אם נמצאים תמיד בנהרדעא, הם לא יכולים לעבור לעיר אחרת אף פעם? חודש בזמן הגט הוא היה גר בנהרדעא. למה מספיק לבדוק בעיר הזאת? אלא ודאי שלא צריך לחשוש שיש עוד אדם בשם הזה, בשם אנדרולינאי בנהרדעא. לא צריך לחשוש לזה. אז למה רבי יהודה הנשיאה אמר לבדוק את העיר נהרדעא? משום כבודו דאבו עד שמואל, בשלח אחי. בשביל כבודו של שואל השאלה, אביו של שמואל, כדי שלא יחזיקו אותו כמו שהוא לא יודע, הלכה כל כך פשוטה, אמר, כן, צריך באמת לבדוק אם יש עוד אחד כזה. אבל באמת, על פי ההלכה אפילו לא צריך לחפש. אם לא ידוע לך אדם נוסף בשם הזה, בעיר הזאת, אתה יכול לסמוך שזה הוא ולהתיר את אשתו. סופר שהגיע פעם אישה אל הרב מוישה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, בארצות הברית, ושאלה אותו, כבוד הרב, איזה ברכה מברכים על תפוח? היו שם תלמידים ששמעו את השאלה, ובליבם הם מאוד התפלאו, איזה מין שאלה פשוטה, באים לשאול שאלה כזאת את גדול הדור, איזה ברכה מברכים על תפוח? תשאל כל ילד, הוא יודע את התשובה. רבי משה פיינשטיין שמע את השאלה, התבונן קצת, ואז הוא אומר לה, מאוד תלוי איזה סוג תפוח. אם זה תפוח טוב, שראוי לאכילה, מברכים עליו בורא פרי העץ. ואם הוא תפוח שהוא אינו ראוי לאכילה, אז לא מברכים עליו, כי הוא לא ראוי לאכילה. טוב. וכך הוא פתר אותה בכבוד גדול. אחרי שיצא, התלמידים שאלו את הרב משה פיינשטיין, כבוד הרב, מה הבדיחה הזאת? תפוח מברכים בורא פרי העץ, מה זה, תלוי, לא תלוי? אמר להם הרב משה פיינשטיין, אם הייתי עונה לה בכזה פשטות. מה, ודאי, בורא פרי העץ. אז היא הייתה מבינה שהיא שאלה שאלה מדי פשוטה, והייתה מתביישת. היא לא הייתה באה לשאול פעם אחרת, גם אם היו לה שאלות חשובות מאוד, היא עלולה לצאת תקלה גדולה. לכן חיבדתי את השאלה, והתייחסתי אליה בכובד ראש, ועניתי לה תשובה מפורטת יותר, ואז כשתהיה לה שאלה באמת קשה, אז היא לא תתבייש, והיא תבוא לשאול, וכך היא לא תיקשל אף פעם. גם כשאדם שואל שאלה פשוטה, אם אדם מעוניין לכבד את השואל, שישאל פעמים נוספות, וגם לא בשביל שישאל פעמים נוספות, אלא לכבד את השואל, אפשר להתייחס לשאלה בצורה יותר בכובד ראש, ולענות תשובה מפורטת יותר, על אף שבאמת התשובה היא הרבה יותר פשוטה. עד כאן הבאנו את ההסבר של הבעיה, מניין הוא למד שחוששים כן אולי יש אדם נוסף בשם הזה, למרות שלא מוחזק בעיר עוד אדם בשם הזה, ורבה דחה את הראיה. אבל מזה שרבה דוחה את הראיה, זה עדיין לא ראיה. כמו שמספרים על אדם שהוציא פעם ספר, השקיע בזה שנים על גבי שנים, שעות על גבי שעות, עמל רב, והוא בא והגיש את הספר לפני איזה יהודי. אז אותו יהודי אומר לו שיש לו מלא קושיות על הספר. כנראה שהקושיות היו קושיות לא כל כך משמעותיות, ולא באמת דחו את מה שכתוב שם, היה סוג של קינטור, לקנטר אותו. אז בעל הספר השיב למקנטר, אומר לו, אני עוד אשיב לך תשובה על השאלות ששאלת. עברה שנה, עברו שנתיים, והמקנטר לא מקבל תשובה, ובא לשאול את בעל הספר, נו, איכן התשובה שהבטחת שתשלח לי? אז בעל הספר השיב לו, אני ממתין שאתה תדפיס ספר, ותשקיע בו שנים על גבי שנים, ושעות על גבי שעות, ועמל ויזע, והשקעה גדולה, וכשהספר יהיה מודפס, אני גם אבוא ויקשה לך הרבה קושיות והרבה פרחות לא ענייניות, ולא באמת שדוחות את הדברים שאתה כתבת שם. זאת אומרת, לבוא ולדחות סתם דברים מבוססים, דברים שיש בהם הוכחות מוחלטות, זה שאתה דוחה את הראיה, זה עצמו לא ראיה. אז מה באמת הראיה של רבה? אמר רבה, מינה אמינה לה, מינה אני אומר את הדברים, את דעתי, שכשיש בעיר אדם עם שם מסוים, ולא ידוע לנו על עוד אחד בשם הזה, אנחנו לא צריכים לחשוש אולי יש עוד אדם עם השם הזה. דאן הוא תרי שטרי דנפקה במחוזה. היו שני שטרות של חוב, שאדם לבא כסף מהמלווה, וכתב לו שטר שהוא מתחייב להחזיר לו. מצאו שני שטרות כאלה בעיר מחוזה. וכתיב בו, היה כתוב בהם, מי הוא זה שנתן את הכסף מהמלווה, ושטר אחד, המלווה היה אדם בשם חווי בר ננאי, ובשטר השני כתוב שמי שנתן את הכסף, המלווה היה ננאי בר חווי. ומי שהיה רשום בשטר, השטר היה ברשותו. והגבי בהו רבה, או רבה, גבה בהם רבה ברבוע זוזי, הוא שמח על זה שהשם שכתוב בשטר זה באמת אותו אדם שמחזיק את השטר. אומר רבה, מכאן יש לי הוכחה, והחווי בר ננאי, וכן ננאי בר חווי, בעיר מחוזה זה לא היה שם נדיר. שכיחי טובה, היו הרבה אנשים עם השם הזה. ואף על פי כן, רבה לא חשש שהשטר הזה זה של אדם אחר, שהוא זה שהלווה את הכסף, שיש לו את אותו שם. אז אם לעניין ממון לגבות כסף, הוא סומך על זה שמי שמחזיק את השטר, וזה שמו, באמת זה הוא ולא אדם אחר, אפילו שיש בעיר עוד כאלה עם השם הזה. אז לעניין איסורים, להתיר אישה להינשא לאחרים, לפחות כשאנחנו יודעים שאין עוד אדם עם השם הזה, ודאי שנסמוך ולא נחשוש אולי יש עוד אחד. אם כן, יש לנו הוכחה שלא חוששים שיש אדם נוסף עם השם הזה, ומי שרשום בשטר זה אדם אחר. והבעיה, שהוא סובר שחוששים שיש אדם נוסף עם השם הזה, הוא דוחה לגמרי את הראייה משטרי החוב. כי במקרה שלנו, המלווה מחזיק שטר. ובשטר כתוב את שמו של המלווה שמחזיק את השטר הזה. אין שום סיבה שנחשוש שהשטר הזה הגיע אליו ממקום אחר. איך זה הגיע לידיים של המלווה? שטר שבדיוק רשום שם השם שלו שהוא המלווה. מה יש לחשוש? למה היא נייחוש לה? היא לנפילה. אם נחשוש שהיה אדם אחר שקראו לו את השם, קראו לו בשם הזה, והיה לו את השטר בידו, וזה נפל ממנו, ומישהו אחר מצא את השטר, קודם כל, זה לא מסתבר, כי השטר הזה יקר מאוד. רק איתו הוא יכול לגבות את החוב. מזהר זהיר בי. הוא מאוד נזהר, הוא מאוד שומר על השטר שלא יאבד, וגם אם הוא כן נאבד, לא מסתבר שבדיוק ימצא אותו אדם אחר עם אותו שם של המלווה. ואם תחשוש לפיקדון, שהמלווה חיפש מישהו לתת לו את השטר כדי שישמור לו על השטר, והוא לא מצא מישהו אחר אלא אדם נוסף שיש לו את אותו שם, ויש כאן חשש אולי בגניבה יגבה את החוב, כי הרי רשום את השם שלו, כי יש להם את אותו שם. כיוון דשמי כשמי, מכיוון ששמו של האדם שהשטר אצלו, זה כמו השם של המלווה, לא מפקיד גבי, מלווה לא יפקיד לעולם שטר חוב לאדם שיש לו את אותו שם, כדי שהוא לא יגבה בשקר עם השטר הזה. מה האפשרות היחידה שיכולה להיות? מה היא אמרת? דיל מה מסר לי. אולי המלווה מסר את השטר הזה לאדם אחר בקניין. יכול להיות שהוא בא וקנה ממנו משהו. או שהוא חייב לו כסף. הוא אומר לו, הנה נותן לך במקום כסף שטר שאתה יכול לגבות איתו. והוא ברצון הביא את זה לאדם האחר. אז האדם האחר אמנם הוא לא המלווה באמת, אבל הוא זה שגובה את הכסף. אם תאמר, רגע, אבל אולי הוא עדיין לא הספיק להקנות לו את השטר, הוא רק נתן לו את זה, אבל עדיין לא עשו קניין. אולי היה צריך לעשות עוד שטר, קניין על זה שהוא מקנה לו את האותיות שבשטר. לא חוששים לזה לפי הבעיה, כי לפי דעתו של הבעיה, עצם זה שאתה מוסר שטר, אותיות שבשטר נקנות במסירה. אז אם כן, קונה, כבר קנה את החוב, והוא יכול כדין לגבות עם השטר, אז אין שום חשש לאפשר למי שהשטר נמצא ברשותו לגבות את החוב שבו. אבל אין מכאן הוכחה שכשאני רואה שטר גט עם שם מסוים, אני לא יחשוש, אולי זה לא אותו אדם, אולי יש מישהו אחר עם אותו שם. מספרת הגמרא מעשה נוסף, שגם כאן יש את אותו, יש את הוויכוח בין אביי ורבא, אבל באופן הפוך. זה מאוד מעניין. המעשה היה עם אותו גט, ההוא גיטא דאשתכח בסורה. מצאו אותו בעיר סורה. וכתיב בי הכי, היה כתוב בגט את הלשון הזאת. בעיר סורה, בסורה מטה, מי הוא הבעל שמגרש? ענה, אני, אדם בשם ענן בר חיה, מהעיר נהרדה. זאת אומרת, הגט נכתב בסורה, הבעל הוא מנהרדה. פטרית, פטרתי. הבעל שמגרש עם הגט. ותריחית, גירשתי. את פלונית אינטטי, פלונית אשתו. זה הגט. החתימה, הכל, כדת וכדין. אבל מה שנוגע לנו, היה גט, המגרש הוא ענן בר חיה, העיר שלו זה נהרדה, והגט נכתב בסורה. ובדקו רבנן, מסורה ועד נהרדה, האם יש אדם נוסף בשם ענן בר חיה, ולא הבא ענן בר חיה אחרינה, לא היה עוד אדם כזה. לבר היה אדם שדומה מאוד. לבר מענן בר חיה, אבל הוא לא היה מנהרדה, הוא היה מחגרה, מקום שנקרא חגרה. דאבה בנהרדה, באמת, הוא היה בנהרדה באותו זמן. העיר שלו זה חגרה, אבל הוא היה בנהרדה. ובאו עדים והעידו, אתו סעדי ואמרו, על אותו ענן בר חיה מחגרה, דהו יומה, אותו יום, כי כתב ההוא גיטה שנכתב בו הגט הזה, שנכתב שהוא היה כתוב בסורה, אותו ענן בר חיה מחגרה לא היה בסורה, אלא היה בנהרדה, גבן הווה, הוא היה אצלנו. זאת אומרת, הם בנהרדה. בנהרדה יש אדם בשם ענן בר חיה מנהרדה. ויש אדם נוסף שהוא אורח בנהרדה, שהוא ענן בר חיה מחגרה. הגט נכתב בכלל בסורה. ויש עדים שענן בר חיה, שהוא לא המקומי כאן מנהרדה, אלא רק מתארח כאן בנהרדה, והמקום שהוא גר בו זה חגרה, אותו יום שהגט נכתב הוא היה בנהרדה. אז אם כן, יש כאן שני דברים. קודם כל, הוא לא ענן בר חיה מנהרדה, הוא ענן בר חיה מחגרה, כשהוא היה בנהרדה גם כן. הוא בא להתארח בנהרדה. דבר נוסף, באותו יום של הגט הוא בכלל לא היה בסורה, וכתוב שהגט נכתב בסורה. אמר אביי, אף לדידי, אפילו לפי דעתי, שבכל מקום דאמינה חיישינן, זה שיש כאן אדם אחד עם השם הזה, ויש כאן גט על שמו, אנחנו לא בטוחים שזה הגט שהוא נתן. חוששים שמה יש אדם נוסף עם אותו שם, והוא זה שכתב את הגט. הכה, במקרה הזה לא חיישינן. לא חוששים שזה אדם אחר. אלא אנחנו יודעים שאותו ענן בר חיה מחגרה שהיה בנהרדה ביום כתיבת הגט, ודאי לא הוא זה שגירש עם הגט הזה, אלא ענן בר חיה שהמקום שהוא גר בו זה נהרדה, לא המקום שהוא מתארח בו זה נהרדה. למה? דקה אמרי סעדי, דבנהרדה אברה. הרי יש עדים שמעידים שבאותו יום שהשטר גט הזה נכתב, ההוא מחגרה היה באותו זמן בנהרדה. אז למה כתוב שהגט נכתב בסורה? מה היא באה בסורה? אלא מה? חייב להיות שהוא לא זה שכתב את הגט. אלא אדם אחר בשם ענן בר חיה. ולא מצאנו עוד ענן בר חיה חוץ מזה שהיה מקום שלו זה נהרדה, איפה שהוא גר. ולא מצאנו עוד מישהו אחר, מסתבר שזה הוא, והוא פשוט היה באותו זמן בסורה וגירש את אשתו. ולכן סומכים על הגט הזה ומתרים את אשתו להינשא. אמר רבה, פילי פלי, אני גם כן במקרה הזה סובר הפוך מהדעה הרגילה שלי. ואני חולק גם כאן על הבעיה, אבל מסיבה הפוכה. אף לדידי, אפילו לפי דעתי דלא חיישינן, בדרך כלל אני רואה גט עם אותו שם. אני לא חושב שאולי יש עוד אדם עם השם הזה, כשלא ידוע לי שיש עוד אדם כזה עם השם. האחה, כאן כשידוע לנו בוודאות שיש עוד אדם עם השם הזה. יש עוד ענן ברכיע. אז אמנם שהוא מחגרה, וכאן כתוב ענן ברכיע מנהר דעה, אבל הוא הרי באמת באותו יום שנכתב הגט היה בנהר דעה. אז חיישינן חוששים שזה אותו אחד, וכתוב עליו מנהר דעה, מכיוון שהוא הרי היה בזמן כתיבת הגט בנהר דעה, חוששים שזה אותו אדם, וקוראים לו מנהר דעה, כי באותו יום של כתיבת הגט באמת היה בנהר דעה. למרות שהעיר המקורית שלו זה חגרה. אם תשאל, אבל כתוב הרי על הגט שהוא נכתב בסורה. והרי יש עדים שמעידים שהאדם הזה, ענן ברכיע, באותו יום היה בנהר דעה. התשובה האמיתית היא, התשובה השלישית, שהאדם לא חייב להיות במקום איפה שכותבים את הגט. הוא יכול למסור לסופר שיכתוב לו גט, והגט יכול ללכת לעיר אחרת, איפה שהבעל בכלל לא נמצא, ולכתוב את הגט, והוא כותב את הגט במקום שבו הסופר נמצא, לא איפה שהבעל שמגרש נמצא. וזו התשובה האמיתית. יכול להיות שענן ברכיע היה באמת בנהר דעה באותו יום. רק שהוא מסר לסופר שיכתוב לו גט, יכתוב בשבילו גט. והסופר כתב את הגט בסורה, ולכן הוא כותב שהגט נכתב בסורה. ומי זה אותו חנן? ענן ברכיע? מי זה אותו ענן ברכיע? זה ענן ברכיע מחגרה שבאותו יום היה בנהר דעה. ובגט כתוב ענן ברכיע מנהר דעה, כי באותו יום היה בנהר דעה. זה התשובה האמיתית. אבל גם מביאה עוד שתי תשובות ככה לרב חדמיל, מה שנקרא, ככה לרווח את הנושא. ככה מבארים הרשב"א והריטב"א בשם הראב"ד, שזה עיקר הטעם. עיקר הטעם זה הטעם השלישי. אבל יש כאן עוד שני טעמים שיכולים להיות. חיישינן, חוששים, נכון שבאותו יום שנכתב הגט היה בנהר דעה והגט נכתב בסורה. אולי הוא הספיק תוך פחות מיום להגיע מנהר דעה לסורה, ואף על פי שזה דרך רחוקה שבאופן רגיל אי אפשר להגיע ביום אחד. דילמה בגמלה פרחה הזל, אולי הוא הלך עם איזשהו גמל פרחה, דיינו שהוא רץ מאוד מהר, הוא נראה כאילו פורח באוויר. ולכן הוא הספיק באותו יום להגיע מנהר דעה לסורה. אינמי, דבר נוסף שאפשר לחשוש. אולי הוא ישתמש עם שם קדוש, שיכול לגרום לקפיצת הדרך, והוא הגיע מנהר דעה לסורה בקפיצת הדרך. והטעם האמיתי הוא, כמו שאומרים הרשב"א והריטב"א בשם הראב"ד, זה הטעם הבא. אינמי, יכול להיות שבאמת הוא היה בנהר דעה, והוא נשאר בנהר דעה. ואתה שואל איך יכול להיות שהגט נכתב בסורה? מילי מסר. ביום קודם, כשהוא היה בנהר דעה, הוא מינה שליח שיכתוב בשבילו את הגט, ואותו שליח הלך לסורה, והגט נכתב בסורה, וכתבו שהגט נכתב בסורה, כי הוא צריך לכתוב בגט, המקום צריך להיות המקום שבו הגט נכתב, ולא המקום שבו הבעל היה נמצא באותו זמן. כדאמר לו רב, כמו שרב אמר לסופרים, שכותבים גיטים או שטרות, וכן אמר לו גם רבונה לסופרים, אתם לא כותבים את השטר לפי המקום שבעל השטר נמצא בו, אלא לפי המקום שאתם הסופרים נמצאים בו. כי יתנחו בשילי. כשאתם נמצאים במקום שנקרא שילי, כתובו בשילי, תכתבו בשטר שהוא נכתב בעיר, במקום שילי. אף על גב, אפילו שבעל השטר שמסר לכם, דמימסרן, מילי, את הדברים של השטר, הוא כעת נמצא בעיני. וכן להפך, וכי יתנחו בעיני, גם כשאתם נמצאים בעיני, כתובו, תכתבו בשטר בעיני. ואף על גב, דמימסרן, מילי בשילי. אפילו אם מי שמסר את המילים שבשטר נמצא כעת בשילי. אתם כותבים את השטר במקום שבו אתם נמצאים. בדף קט"ו עמוד ב' הייתה שאלה לגבי אחד שהפקיד סומסום. באנו הרבה על הסומסום. הוא הפקיד אצל שומר. וכשהוא בא לגבות את הסומסום, השומר אומר לו, מה אתה בא לגבות פעם שנייה? כבר גבית. אומר לו, אני גביתי, אני יכול לתת לך סימן. זה, הסומסום שלי נמצא בתוך חבית, בחדר שם, ואני גם אגיד לך בדיוק את הכמות. ובאמת היה בתוך אותה חבית, והיה את אותה כמות. הייתה שאלה, האם חוששים שמה הוא פינה כבר את הסומסום מהחבית והחליף, ואז הוא הביא כבר למפקיד את שלו, או שלא חוששים לזה. וכאן הגמרא מביאה את המסקנה. מאי אבא עליו דסומסמי, או דשומשמי, ככה הניקוד לפי התלמוד. ככה בכל אופן מנקדים את התלמוד. עם שין. האם אפשר לסמוך על הראיה שהמפקיד אומר שהסומסום היה בכלי מסוים? או שחוששים שמה הוא פינה? יש בזה שתי דעות. רבי איימר אמר שיש חזקה, כאן היה הסומסום, זה כנראה שלא. לא חוששים שהוא פינה. לא חיישינן. רבינה אמר כן חיישינן, שהוא פינה, והוא הביא לו, וכעת הוא שם כאן סומסום אחר. ויש כלל, המוציא מחברו עליו הראיה. וזה שיש כאן סומסום, זה לא אומר שזה של המפקיד. יכול להיות שהוא פינה והחליף. והלכתה, הלכה היא חיישינן באמת, ואי אפשר להוציא מהשומר את הסומסום, זה נשאר ברשותו. במשנה למדנו שאישה נאמנת לומר שמת בעלה, בתנאי שהיה ביניהם שלום, ובתנאי שבעולם היה שלום. אבל אם יש קטטה בינו לבינה וכולי, אז האישה לא נאמנת לומר שבעלה מת. מה זה קטטה? איך ידע מקטטה בינו לבינה? אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, במקרה שידוע שהיא אמרה לבעלה, ואומרת לבעלה, לפני שהם הלכו מכאן, גרשני, שהיא רוצה שייתן לה גט. זה ראיה שהיא שונאת אותו, והיא לא נאמנת לומר שהוא מת. שואלת הגמרא, זה ראיה שיש ביניהם קטטה? זה ראיה שהיה איזשהו כעס ביניהם פעם. לא קרה שום דבר, הם גם יכולים להירגע מהכעס הזה ולהמשיך את החיים עד 120 שנים מאושרות. כולו נמי אמרו האחי. הרי זה משפט שהרבה נשים אמרות, כשמאוד כועסות על הבעל, שהן רוצות להתגרש, ולאחר מכן הן מתפייסות ונרגעות והכל בסדר, זה לא נקרא קטטה. אלא, מתי זה נקרא קטטה? במקרה שהיא אומרת וטוענת לבעלה גירשתני. טוענת שהיא כבר התגרשה. שואלת הגמרא, אז למה לא מאמינים לה? לא צריך בכלל כעת הוכחה אם בעלה מת או לא. עצם זה שהיא טוענת שהיא התגרשה, מאמינים לה. ולהם נעמיד הרב אמנונה, דאמר רב אמנונה, אישה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת. למה? חזקה, אין אישה מעיזה פניה בפני בעלה לומר לו שהוא גירש אותה, אם לא שזה נכון. תרצת הגמרא, מדובר כאן במקרה שהוא ראה החזקה הזאת. ואומרת, גירשתני בפני פלוני ופלוני. זאת אומרת שיש שני עדים להגט. והלכנו לשאול את העדים, שאלנה, והעדים אמרו, לא היו דברים מעולם. לכן היא לא נאמנת שהוא גירש אותה. מצד שני, אנחנו יודעים שיש קטטה ביניהם, אז היא כבר לא נאמנת לומר שהוא מת. מה הייתה מעד הקטטה? מה הטעם שאם הייתה ביניהם קטטה, היא כבר לא נאמנת יותר לומר שבעלה מת. רב חנינה אמר, משום דמשקרה, חוששים שהיא יודעת שהוא חי והיא משקרת לומר שהוא מת, כדי שהיא תתחתן עם מישהו אחר ואז היא תהיה אסורה עליו. רב שימי בראשי אמר, היא לא תשקר, אבל אם היא שונאת אותו, היא לא מדייקת בדברים שלה, מרוב שהיא כל כך רוצה שזה מה שיקרה, אז אם היא רואה אפילו דבר הכי קטן שזה יכול להיות שזה קרה, היא כבר בונה על זה שזה בטוח קרה. משום דאמרי בדדמי, היא מדמה בנפשה, בעומד, אפילו על דברים שהם לא מדויקים ולא מאומתים, שהוא מת, ולכן היא לא נאמנת. מה היא בעיניו? איזה מקרה יש הבדל בין שתי הדעות? ההבדל הוא, איקה ביניו, דארגיל הוא קטטה. כשהבעל הוא זה שפתח את המריבה. מבאר תוספות, במקרה כזה היא לא שונאת אותו. לפי רב חנינה, לא חוששים שהיא משקרת, כי היא לא שונאת אותו. אבל רב שימי ברשי, שאומר שמחמת המריבה יכול להיות שהיא מדמה בנפשה שהוא מת, כיוון שהם לא חיים לגמרי בשלום, חוששים לזה. היא באה אלו, במקרה שהיא מעידה שבעלה מת, אם יש קטטה ביניהם, לא מאמינים לה. אבל אם עד אחד מעיד שבעלה מת, במקרה שהייתה קטטה ביניהם, מהו? האם עד אחד נאמן? מה שני הצדדים? מה הייתה עמד עד אחד נאמן? מה הסיבה שבדרך כלל בעדות אישה עד אחד נאמן? משום דמילתא דאבידא לאיגלויי. זה דבר שעתיד להתגלות האם בעלה חי. או שהוא יחזור, שבו האנשים שראו אותו חי. עד אחד לא משקר. הוא פוחד שיגלו שהוא שיקר. החנמי, גם כשיש קטטה ביניהם, אותו עד לא מעורב במריבה הזאת, הוא לא משקר, הוא נאמן. או דילמה מצד שני, טעם עד עד אחד מאמן בדרך כלל, הסיבה שהוא נאמן, זה לא כי אנחנו סומכים עליו. סומכים על האישה. משום דהי, אותה אישה דייקה, היא מדייקת ובודקת ורק אז מין סבא. רק אז היא מתחתנת עם מישהו אחר. כי חכמים מצד אחד האמינו לה על פי עד אחד, אבל מצד שני החמירו עליה שהיא ניסית על פי עד אחד, ובסוף מתברר שבעלה חי, כונסים אותה ברשימה ארוכה של כנסות ביניהם שהיא אסורה גם על הבעל הראשון וגם על הבעל השני ועוד כל מיני כנסות, שזה יגרום שהיא לא תלך להתחתן עם מישהו אחר לפני שהיא בטוחה באופן ודאי שבעלה הראשון לא עלינו מת. ואחה במקרה שלנו, על האישה קשה לסמוך כיוון דעית להקטטה, כי יש ביניהם מריבה ורוצה לצאת ממנו, לא דייקה ומנסווה. אז אולי עד אחד לא נאמן, כי היא לא תדייק בעצמה לפני שהיא תתחתן. תיקו, השאלה נשארת לעמוד. במשנה הבאנו את דעת חכמים, שאישה במצב שלא היה מריבה בינה לבין בעלה, ולא היה איזה מלחמה בעולם, היא נאמנת לומר שבעלה מת. רבי יהודה בא ומחמיר ואומר, לעולם אינה נאמנת וכולי, אלא אם באה ובוכה בגדי הקרועים, רק אז היא נאמנת. כי אז יש בסיס לדבריה שבעלה מת, והראיה תראה איך היא נראית, איך היא בוכה. אבל חכמים לא מסכימים. היא נאמנת גם אם היא לא בוכה. תניא, אמרו לו חכמים לרבי יהודה, לדבריך, אישה פיקחת שיכולה לעשות הצגה יפה כאילו היא מתאבלת, או לא כאילו, שהיא באמת מראה ומוציאה את הרגשות שלה, תנסה. אבל שותה, היא בוכה, הבגדים שלה קרועים גם בלי שיהיה סיבה, לא צריך סיבה לזה, היא יכולה ללכת עם בגדים קרועים גם סתם. לא תנסה, לא תוכל להתחתן, אבל לא מצאנו הבדל ששותה לא יכולה להינסה אם בעלה מת. אלא חייב להיות שאין הבדל, אחת זו ואחת זו תנסה. מספר את הגמרא, חכמים הרי סוברים שאם אישה אומרת שבעלה מת היא נאמנת. אבל רבי יהודה סובר שהיא צריכה להגיע עם בגדים קרועים והכל. אז היה מעשה, אם היא דעתיה לבית דינה דרבי יהודה, היא באה לבית הדין של רבי יהודה, שאם היא כעת לא תקרא את בגדיה ותבכה, הוא לא יתיר אותה להינשא כשהיא תאמר שבעלה מת. האמרי לה, נתנו לה תלמידי חכמים מעיצה, ספדי בעלך, תבכי על בעלך, קראי מנייך, תקראי את הבגדים שלך, סתרי מזייך, תסתרי את השיער, כדי שיהיה לזה ראיה שבאמת הבעל מת ו... בית דין יאמינו לה, כי רבי יהודה סובר שרק כך מאמינים לה. שואלת הגמרא, איך הם עושים דבר כזה? ילפו השקרה וכי מלמדים אותה לשקר? אומרת הגמרא, לא. אינו כרבנן סבירה, לא. הם הרי סוברים כמו חכמים שהיא לא צריכה לבכות ולא להתאבל, היא נאמנת. אמרי, אז הם אמרו לה, תעביד אחי שתנהג בצורה כזאת, כי איך היא דלישריה, שרבי יהודה יתיר אותה. היה מעשה שמאז השתנתה ההלכה. עד אותו מעשה, אישה לא הייתה נאמנת לומר שבעלה מת, איזה מין נאמנות יש לה. עד שפעם אחת, בסוף זמן קציר החיטים, הלכו 10 בני אדם לקצור חיטים. זה היה בזמן שהשמש קופחת, היה חם, שבחום, שאנשים הרבה זמן בשדה, זה יכול להיות מסוכן. בפרט בזמנם, שלא היה כל כך הרבה מים, ולא היה כל כך אפשרויות של צל והכל. והיה מעשה ששם ישמרנו נחש אחד מאותם 10 בני אדם והוא מת. ואשתו ראתה את זה. היא ראתה שהוא מת, והיא באה לומר לבית הדין שהיא מותרת כי היא אלמנה. ובאמת הדיינים הלכו ומצאו שבאמת הדברים נכונים. כנראה לא היו עדים, והיא היחידה שהיו צריכים להאמין לה. ומאז אותו סיפור, כמו שהגמרא מביאה, באותה שעה אמרו, האישה שאמרה מת בעלי, נאמנת, תנסה. עכשיו, השאלה היא, כשסיפור, מה שנקרא מקונן, סיפור שבעצם פותח פה בסיס חדש להלכה חדשה, ומסתמכים על איזשהו סיפור להתיר, יש ויכוח בין החכמים, האם אנחנו מתירים גם במקרים שהם לא לגמרי הפרטים של הסיפור הזה, אלא אנחנו מתירים גם בפרטים אחרים, או שרק מקרים שממש דומים לסיפור אנחנו מתירים. בית הלל אומרים, בהתחלה הם אמרו, הם חזרו בהם אחר כך, כמו שהמשנה מביאה בסוף, לא שמענו שמאמינים לאישה שאומרת שבעלה מת, אלא במקרה שהיא באה מן הקציר, ותוספות מביא מהתלמוד הירושלמי, למה הקציר? אמר רבי מנה, הוא אומר כך, דאונסה דשכיח שני, אונס ששכיח שהבעל שלה ימות, זה שונה. למה זה שכיח? החמה, השמש, קודחת בראשו של אדם בשעת הקציר. והיא ראיה מהפסוק שם. בכל אופן, זה היה בזמן שהשמש קופחת על ראשי כל אדם, ומסתבר באמת שהוא מת. דווקא במקרה כזה, סומכים על האישה שאומרת מת בעלה. ודווקא היא מעידה שהוא מת באותה המדינה, שאז אנשים מצויים באותה מדינה, ואם זה לא נכון, הם יבואו להכחיש את מה שהיא אומרת, ולכן היא מפחדת לשקר. ומתירים דווקא כמו המעשה שהיה, מקרה שדומה למעשה שהיה בבעל שהקיש אותו נחש בזמן הקציר. אבל בית שמאי חולקים, מה פתאום? זה לא צריך להיות דווקא מקרה דומה למעשה שהיה. אמרו להם בית שמאי, אחת הבאה מן הקציר של התבואה, ואחת הבאה מן המסיק של הזיתים, ואחת הבאה מן הבציר של הענבים, ובכל מקרה אנחנו מאמינים לה. ואחת הבאה ממדינה זו, ואחת הבאה ממדינה למדינה. גם אם היא באה ממדינה אחרת, מאמינים לה. לא דיברו חכמים בקציר, לא הזכירו את זה שזה היה בשעת הקציר, אלא בהווה, בגלל המעשה שהיה, שזה היה הסיבה שהתירו וסומכים על עדותה של האישה על מיטת בעלה. ובית הלל חזרו בהם, חזרו בית הלל להורות כבית שמאי, שגם אם הסיפור הוא לא בדיוק בפרטים שהיה עם המעשה שמאז ועלה התירו וסומכים על אישה שמעידה שבעלה מת, גם אם זה לא לגמרי דומה לסיפור ההוא, היא נאמנת. תניה. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, לדבריכם שהייתם סבורים בהתחלה, שאתם מתירים וסומכים על עדות של האישה על מיטת בעלה רק במקרה שזה לגמרי כמו מה שהיה בקציר חיטים ההוא. אז אין לי לסמוך עליה אלא בקציר חיטים. קציר שעורים מניין, מה אתה אומר שכבר לא סומכים? אין סברה לחלק בין חיטים לשעורים. ואין לי אלא אם הוא קוצר תבואה, ואם הוא בוצר ענבים, או שהוא מוסק זיתים, או שהוא גודר, הכוונה תולש תמרים, או שהוא עודר, הכוונה מלקט תאנים, מניין שגם אז היא נאמנת. גם כאן הרי אין סיבה, אין סברה לחלק, אלא חייבים לומר, אמנם מעשה שהיה בקציר של החיטים, והוא הדין לכולו, גם במקרים אחרים שהם לא בדיוק אותו מקרה, היא נאמנת. אך הנמי, מעשה שהיה באותה מדינה, שהבעל מת באותה מדינה, ואז היא הייתה נאמנת, והוא הדין לכולו, גם אם זו מדינה אחרת היא גם כן נאמנת. ובית הלל מחלקים, באותה מדינה התירו, דשכיחי אינשי, אנשים מצויים שם, פחדת לשקר, כי אם הוא לא מת, אנשים יבואו ויגידו שראו אותו שהוא חי, לכן מרתעתי מפחדת לשקר. אבל למדינה אחת, למדינה אחרת, זה לא שכיחי אינשי, זה לא כך מצוי אנשים שיבואו מהמדינה אחרת ויכחישו את דבריה. לא מרתעת, יכול להיות שבעלה חי, ולא מפחדת לשקר שהוא מת. ובית שמאי, הם יטענו, גם ממדינה למדינה, היא פוחדת לשקר. הכנה משכיחי שיירת, שכיחים שיירות, זאת אומרת, אנשים מצויים לעבור ממדינה למדינה, ואם הוא חי, הם יבואו ויאמרו שהוא חי. אז היא פוחדת שהתברר שהיא שקרה, והגמרא מביאה את הסיפור שהיה, שמאז אותו סיפור, אישה הפכה להיות נאמנת לומר שבעלה מת, מה עם מעשה שהיה? אמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, שילפי, שילהי, גם הסוף, קציר חיטים היה, היו, היה בקיץ, והלכו 10 בני אדם לקצור חיטים, נשכו נחש לאחד מהם ומת, ובת אשתו והודיעה לבית דין שהוא מת, ושלחו הדיינים ומצאו כדבריה. באותה שעה אמרו, האישה שאמרה מת בעלי, תנסה למישהו אחר. ואם לא היו לה בנים, והיא אומרת מת בעלי, אז אם כן, בעלה מת בלי בנים, אז היא לא יכולה לנסה לאחרים, כי היא זקוקה שאח של בעלה ייבם אותה או שיחלוץ לה. היא נאמנת ותתייבם. אם כן, היה לנו ויכוח בין בית הלל לבין בית שמאי, כשיש מעשה שמשנה את ההלכה, שמאז חכמים עושים הלכה בהתאם למציאות שהם גילו, שיש נאמנות חדשה, האם דווקא במקרים שבדיוק בפרטים של הסיפור אנחנו מתקנים את ההלכה הזאת, שזה דעת בית הלל, דווקא קציר, דווקא באותה מדינה כמעשה שהיה, או שכל מקרה דומה אנחנו מתירים, כמו דעת בית שמאי. אפילו בבציר, מסיק, וגם במדינה אחרת, ולא דיברו בקציר אלא שזה היה המעשה שהיה. ויכוח דומה לזה יש בין רב חנניה בן עקיבא ורבנן. אז הגמרא מבררת, אולי נימה, אולי נאמר שהוויכוח בין רב חנניה בן עקיבא ורבנן, שאנחנו תכף נביא אותו, בפלוגתא, באותו מחלוקת, בית שמאי ובית הלל כמפלגי, הם נחלקו באותו מחלוקת. מה היה המעשה שם? אז ממש לפני המשנה, בסוף העמוד, רב יהודה מביא הפעם, מקודם הוא הביא בשם שמואל את הסיפור, עכשיו הוא מביא את זה בשם רב, מעשה באדם שהיה מעביר מים של מעיין ששאבו אותם לצורך טהרת תמי מת, לערבב בזה ולקדש אפר פרה אדומה. והאדם הזה העביר את המים ואת האפר בנהר הירדן, והוא שט בספינה, ומצאו כזית מהמת, שזה מטמא אפילו באוהל, בקרקעית של הספינה, והמים והאפר של הטהרה של פרה אדומה נטמאו. מאז קבעו תקנה חדשה, במקרה שלנו זה חומרה, לא יישא אדם מי חטאת ואפר חטאת ויעבירם בירדן ובספינה. כאן יש ויכוח בברייתא, נתניה, האם גם במקרים דומים אנחנו אוסרים, או רק במקרה המדויק שהיה איתו את הסיפור. דעת חכמים שגם במקרים דומים, כל מקרה שדומה לסיפור אנחנו אוסרים. ולכן, לא יישא אדם מי חטאת, מים של מעיין בשביל אפר, להרבב אפר פרה אדומה לתאר, ואפר של פרה אדומה שנקרא אפר חטאת, ויעביריהם בירדן ובספינה. ולא רק זה, גם לא יעמוד בצד זה של הנער ויזרוק את המים והאפר לצד אחר של הנער. כי זה דומה לספינה, כמו שספינה פורחת על המים ולא בקרקע, ככה גם שהוא משליך את זה באוויר, זה גם כן כמו שזה בספינה על הירדן, על המים. ולא ישיתם על פני המים, לא רק בירדן, בכל מימות. ולא ירכיבם לא רק על ספינה, אלא גם לא על גבי בהמה. אם הוא לא, רגליו לא דורכות על הקרקע, זה דומה לספינה, שהספינה על המים ולא על הקרקע. ולא על גבי חברו. אלא אם כן, היו רגליו של זה שלמעלה, זה שרוכב, נוגעות בקרקע, שהיה זה לא דומה לספינה. אבל אם הוא רוכב על הבהמה או על חברו, זה כמו שהוא שט בספינה. אף על פי שלפעמים הרגל נוגעת בקרקע, ספינה גם כן לפעמים נוגעת בקרקע. לפעמים מגיעה למים רדודים. אבל מעבירם מעל המים על גבי הגשר, שזה לא דומה לספינה, כי הוא דורך על הקרקע של הגשר, זה נראה כמו שהוא דורך על הקרקע. ולפי דעת חכמים, גזרו לא דווקא בירדן, אלא אחד בנהר הירדן ששם היה מעשה, ואחד שאר נהרות. זאת אומרת שחכמים, חורה כמו דעת בית שמי, חכמים אומרים שבכל מקרה שדומה לסיפור גזרו, כמו שבית שמי אמרו לעניין היתר הגונה, שגם במקרה שזה לא היה קציר חיטים וכולי, היא נאמנת בכל המקרים שדומים. לעומת אותה, חנניה בן עקיבא אומר, כמו שנראה מה שהיו בית הלל סוברים בהתחלה, לא אמרו לאסור לקחת מי חטאת ואפר חטאת, אלא בירדן ובספינה, ובדיוק כמו המעשה שהיה. למה? נאמר שרבנן דאמרי כבית שמי, שכל דבר שדומה גם תקנו, ורבי חנניה בן עקיבא דאמר כבית הלל, שרק כמו המעשה שהיה תקנו. דוחה הגמרא, זה לא חייב להיות שהם סוברים את אותה דעה. אמרי לך רבנן. רבנן שאומרים שגוזרים כל דבר שדומה למעשה שהיה, ולא רק הפרטים המדויקים, לעניין לאסור לשאת אפר או מים של פרה אדומה, יכולים לומר, ענן דאמרין אף כבית הלל, אנחנו יכולים לסבור כמו דעת בית הלל לעניין היתר הגונה. עד כאן לא כאמר בית הלל האטם, כל מה שהם אומרים, שתקנו רק מעשה שהיה, אלא משום שיש טעם לחלק, לא סתם בגלל שזה כמו הסיפור. יש סיבה לומר שיש הבדל. ממדינה אחת למדינה אחרת, היא לא פוחדת, כי אין כל כך הרבה אנשים מצויים שם, שיבואו מהמדינה ההיא, להעיד שהבעל חי, אז היא לא פוחדת לשקר שהוא מת. דמרתת, שהיא פוחדת לשקר במקום קרוב מרתת, רק אז היא פוחדת, אבל במקום רחוק, לא מרתת, אז יש הבדל, אבל הכה, בגזרה לא להעביר ספינה, מה לי ירדן, מה לי שאר נערות? אין סברה לחלק ביניהם, אז לכן תקנו גם בשאר נערות. רבי חנינה בן עקיבא, שהוא אמר שדווקא בספינה ודווקא בירדן עשו לשאת מי חטאת ואפר חטאת, אמר לך, ענד אמרי אף לבית שמי, כי עד כאן לא כאמרי בית שמי הטעם, שכל דבר שדומה לסיפור של ההוא שכישון נחש בקציר חיטים, אלא משום שהטעם שמתירים והיא נאמנת להגיד שבעלה מת, דהי אותה אישה, אנחנו סומכים עליה שהיא מדייקת דייקה, ורק אחר כך מתחתנת עם מישהו אחר מן הסבא. כי היא יודעת שאם היא תגיד שבעלה מת והוא חי, בסוף יתברר שהיא שקרה, יש הרבה כנסות שכנסו אותה, כדי שהיא באמת לא תעשה את זה. אז מה לי מקום קרוב, מה לי מקום רחוק? בשניהם היא תדייק לפני שהיא תתחתן, כי היא פוחדת שבסוף יתברר שהיא שקרה. אבל הכה, בגזרה שגזרו לא להעביר בספינה, אין טעם לגזרה הזאת, זה חוק. משום מעשה שהיה, דווקא בירדן ובספינה דאבה שבהם היה מעשה, בזה גזור רבנן. בשאר נערות, זה לא אהבה, לא היה המעשה הזה, לא גזרו רבנן. והגמרא מביאה את המעשה, מהי מעשה שהיה, עם המי חטאת ואפר חטאת בספינה ובירדן, ואמר רב יהודה, אמר בשם רב, מעשה באדם שהיה מעביר מי חטאת ואפר חטאת בירדן ובספינה, ונמצא כזית מן המת, שכזית מהבשר של מת, מטמא, טומאת מת, אפילו באוהל, היינו, אם זה נמצא, אם יש משהו שהוא מעיל עליו, אם נמצא מתחת איזשהו אוהל, אפילו מתחת לאיזשהו קרש, אז כל מה שבתחת אותו קרש נטמא, ומצאו, נמצא כזית מן המת תחוף בקרקעית של ספינה, וכל הכלים היו מתחת לאותו אוהל ביחד עם הכזית בשר הזה, והם נטמאו, ואי אפשר לתאר בהם יותר מתים. באותה שעה תקנו ואמרו, לא יישא אדם מי חטאת ואפר חטאת, ויעברם בירדן, וישיתם בירדן בספינה. עד כאן דף קופת זין.